משנה דף רשעין א', קטע ראשון. ויהב יצחק את עשיו כציד לפיו. אומר, קודם כל, רשי מפרש מה זה כציד לפיו. היה צד את אביו, כך רשי מפרש. על פי המדרש, מה זה ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו? מה הכוונה ציד בפיו? בפיו של מי? בפיו של יצחק, בפיו של עשיו? מה הכוונה כציד בפיו? אז המדרש אומר, כי היה צד את אביו בפיו. כגון שהיה שואל אותו, כיצד מאסרין את המלח, כיצד מאסרין את התבן, היה מטעה אותו כאילו הוא צדיק. בקיצור, זה המדרש. עכשיו, הנה בפסוק ויהי עשיו איש יודע ציד. אז רשי אומר את זה לא על כציד בפיו, אלא בפסוק ויהי עשיו איש יודע ציד, פירש רשי לצוד ולרמות את אביו בפיו. והיה שואל אותו, שאלו, אבא, האח מאסרין את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות. אז השם ישמואל שואל ולהבין, למה לא שאלו דקדוקי מצוות אחרים, כגון שחיטה וכדומה, שיש בהם דקדוקי מצוות באמת? ולמה לא לבחור בדבר דקדוק כזה שהוא שקר? אז הוא אומר כך, ונראה, דעיני, אז הוא אומר, יש יסוד, דעיני כל סדר הבריאה היה במתכונת של תפל ועיקר. זאת אומרת, הבריאה בנויה במתכונת של תפל ועיקר. מה הכוונה? שעולם הבא הוא העיקר והעולם הזה תפל. אמרו חז"ל, עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לתרקלין. בפרוסדור זה העולם הזה, עדכן עצמך בעולם הזה כדי שתיכנס לעיקר שהוא התרקלין, לעולם הבא. אותו דבר הוא אומר, ששת ימי המעשה תפלים לשבת, וזה שנאמר בתנא דבי אליהו על הפסוק הזה, ימים יוצרו ולא אחד בהם. אז ימים יוצרו ולא אחד בהם. אז מה זה האחד? האחד זה שבת, שאר הימים תפילים לשבת. וכן בפירות יש קליפה שהיא השומר לפרי, אז היא תפלה, את הקליפה אתה לא אוכל, אתה אוכל את הפרי, אבל הקליפה יש לה חשיבות, בגלל שהיא שומרת את הפרי. וכמו שאומרת הגמרא בברכות, את פריו, והרלתם אורלתו את פריו, אז חז"ל לומדים שהאיסור באורלה, איסור אורלה חל לא רק על הפרי עצמו, אלא גם על הקליפה שהיא תפלה לפרי עצמו. ומאיפה לומדים את זה? את פריו, את התפל לפריו. וכל אדם אם עושה את הפעולה אשר נברא למענה, הוא קונה שלמות. ואם התפל הוא תפל באמת לעיקר, הרי באמצעותו, זאת אומרת, אם התפל מטפיל את עצמו לעיקר, כן? הרי באמצעותו נעשה גם התפל שלם. זאת אומרת, התפל מקבל את הערך שלו כשהוא הופך להיות תפל העיקר. ואם העולם הזה תפל באמת לעולם הבא, ואת אדם הוא מתקיים, זאת אומרת, אדם מקיים בעולם הזה, עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין, אז זה גורם גם שהעולם הזה מתקדש. נתעלה גם העולם הזה ומתקדש. והעולם הבא מאיר גם בעולם הזה. ועל זה כתוב, עולמך תראה בחייך. מדוע? משום שברגע שהתפל מטפיל את עצמו לעיקר וממלא את הייעוד שלו, אז הוא עצמו מקבל ערך, זה נותן לו ערך. אותו דבר שיש ימי המעשה, אם הם נטפלים לשבת, זאת אומרת, כל המגמה של ששת ימי המעשה היא לא בשביל עצמם אלא בשביל השבת, כן? אם הם נטפלים לשבת, הרי באמצעות השבת גם ששת ימי המעשה מתקנים ומתעלים. וזהו שרמזו חז"ל במסכת ביצה דף ט"ז, שבכל יום כתוב על אחד האמוראים, זאת לא על אחד האמוראים, נדמה לי על שמאי כתוב, שבכל יום אכל לכבוד שבת. איך הוא אכל לכבוד שבת? הוא ראה
שמאי,
מה? ראה פרי טוב, כן, מאכל טוב, קנה אותו לשבת, בא למחרת, ראה מאכל יותר טוב. אז הוא אכל את זה שהוא קנה אתמול, כדי שהשני יישאר לשבת. אז הוא אכל לכבוד שבת. והיינו אומר שהשבת העירה לששת ימי המעשה, וכן קליפה לפרי. אם היא שומרת לפרי, אז הקליפה עצמה מקבלת חשיבות, והנפקמינה היא, איפה רואים את זה? לגבי דיני תומה וטהרה. הקליפה מקבלת תומה, אף על פי שהיא לא פרי, היא לא אוכל. יש דין אוכל מקבל תומה, זה לימד בפסוקים. עכשיו, הקליפה של האוכל, הקליפה של הפרי, היא גם כן מקבלת תומה. מדוע? משום ש...
אין קיום לפרי,
אין קיום לפרי, בלי הקליפה. העיקר זה הפרי עצמו. רואים שהאוכל יש לו חשיבות, ובגלל זה הוא מקבל תומה. החשיבות שלו היא נותנת לו את היכולת לקבל תומה. אבל הקליפה הרי אין לה חשיבות, אלא מה? גם לקליפה יש חשיבות. למה? כי היא משמשת את האוכל, היא משמשת את הפרי. ברגע שהיא משמשת את הפרי, היא נטפלת לפרי, אז היא עצמה מקבלת חשיבות.
והפרי לא
מקבל תומה? הפרי מקבל, אבל זה לא חידוש. זה לא חידוש שהפרי מקבל תומה, אלא החידוש הוא שאפילו הקליפה מקבלת תומה.
אבל הקליפה היא שומרת?
כשהקליפה היא שומרת, אתה צודק, אם לא קילפנו. אתה לוקח תפוז, כן? ואתה שרץ ייגע בתפוז, לא בפרי, לא במה שאוכלים, אלא בקליפה. אז גם הקליפה וגם הפרי מקבלים תומה, ועדיין מקבלים תומה.
ועורדים את הקליפה מהפרי?
לא, אני אומר שלא אוכלים, למשל אגוזים. אגוז, אתה לוקח אגוז ואתה...
הקליפה בלי פרי.
מה?
הקליפה לבד.
לא, לא תקבל תומה.
רק
כשהקליפה על הפרי שומרת על הפרי, אז היא מקבלת תומה. ברגע שהיא ניתקת מהפרי, היא לא מקבלת תומה, כי היא דבר שהוא לא ראוי לאכילה. כן? היא עצמה לא ראויה לאכילה. בציור שהקליפה לא ראויה לאכילה.
הביטוי כלפיה הוא נדמה לי בתומה, זה שומר, היא נקרא.
מה? שומר. יש יד ויש שומר.
שומר לאוכל.
סתם קליפה לא מקבלת תומה. זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, ויש...
יש ביטוי כזה קליפס.
קליפס, נכון.
אין בזה כלום, זה בדיוק, זה אפילו לא שומר.
אבל הוא אומר, אבל הקליפות יש ערך כשהן נטפלות
אל העיקר. שזה שומר, אבל אם זה לא, אז זה קליפס.
נכון, 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 בדיוק. אז הוא אומר, וכן יעקב ועשיו. ויש לומר שזה עצמו היה עניין בריאת יעקב ועשיו. שעשיו יהיה תפל ליעקב. ועל ידי יעקב ישיג גם עשיו שלמות, בתנאי שהוא יהיה תפל לו. כן, בתנאי שהוא יהיה תפל לו. תפל במובן של, צריך להבין, המושג תפל פה לא במובן של חילוק, אלא במובן של נתפל ל. אתה נתפל ל, אתה מתבטל כלפיו. זאת אומרת,
מחובר אליו, אבל בדרגה נמוכה.
אבל אתה מכיר את המקום שלך, הוא העיקר ואתה התפל, כן? אז הוא אומר...
לא מפריד.
לא, לא.
אין הפרדה, יש חיבור, אבל הדרגתי.
חיבור, אבל בהבנה של הערך של כל אחד ואחד, כן? אז הוא אומר, ויש לומר שזה עצמו היה עניין בריאת יעקב ועשיו. שעשיו יהיה תפל ליעקב, ועל ידי יעקב ישיג גם עשיו שלמות. וכמו שהגיד הרב הקדוש, הרב רבונה מפסישך, הוא שאל שאלה, מה הקושיה על עשיו שהיה רשע? מה רוצים מעשיו שהוא היה רשע? הוא אומר, אם היה מקיים מצוות, היה יותר גרוע. מה הוא מתכוון? הרי בשביל מצוות כיבוד אב והאם שהוא קיים, אנחנו סובלים עד היום רעות רבות וצרות. זאת אומרת, הכיבוד אב והאם של עשיו, מה? הזכות שלו. אז תאר לך שהיו לו יותר זכויות,
היינו סובלים יותר.
כן, ואמר, אז הוא אמר כך, שהיה יכול להיות כמו שהיה.
גם אין לו הזכות של ישמעאלים?
מה? אותו דבר. גם ישמעאל. המילה של ישמעאל, היא נותנת לו זכויות.
זה מילה, זה לא כיבוד אביהם.
לא כיבוד אביהם. ואמר, אז מה הוא תירץ? מה הוא ענה? אלא שהיה יכול להיות כמו שהיה, אלא אם זה להיות נכנע ליעקב. זאת אומרת, אם הוא היה נכנע ליעקב, אז הכל היה בסדר. הכל היה בסדר, כי אז הוא תפל ליעקב. והפירוש בוודאי הוא כדברנו. מה הכוונה? אך עשיו זדון ליבו יסיעו. כמו שהנביא אומר, זדון ליבך יסיעך. נכון? ולא רצה להיות תפל ליעקב, ועשה עצמו עיקר כאילו בשבילו נברא העולם. ובמדרש רבה, יש מדרש בפרשת וישלח, אז אומר המדרש כך, התבן והקש והמוץ מדיינים זה עם זה. כן? הרי כשיש לך שיבולת, יש לך תבועה, אז יש תבן, ויש קש, ויש קליפה של הגרעינים. זה נקרא מוץ. התבן והקש זה חלקי השיבולת. מה שהאדם אוכל זה הגרעינים. אבל התבן והקש והמוץ, זה הולך לבהמות במקרה הטוב, אם לא נזרק לגמרי. אז כתוב במדרש, ככה, יש תיאור כזה במדרש. התבן והקש והמוץ מדיינים זה עם זה. זה אומר בשבילו נזרע השדה, וזה אומר בשבילי נזרע השדה. הם גדלים בשדה, הרי התבואה, הרי החיטה לא, הגרגיר של החיטה לא בא כגרגיר, הוא בא בתוך שיבולים, בתוך שיבולת, ובשיבולת יש תבן וקש. אז זה נותן מקום לתבן לחשוב, בשבילי נזרע השדה, הרי כל השדה, הרי ההפך, המקום שהוא תופס מבחינה מסוימת יכול להיות יותר מהגרעינים. אז הוא אומר, התבן והקש והמוץ מדיינים זה עם זה, זה אומר בשבילו נזרע השדה, וזה אומר בשבילי נזרע השדה. כך אומות העולם הללו אומרים, אנו העיקר. ובשבילנו נברא העולם, והללו אומרים, אנו העיקר, בשבילנו נברא העולם. אמרו להם ישראל, כמו שאומרים, שבויה שבויה, המתינו, עד שיגיע היום, ואז נדע בשביל מי נברא העולם. מה?
מה זה היום? קציר, עת זמיר, זמיר הריצים.
נכון, 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 נכון. המתינו עד שיגיע היום.
קציר, מברר, מה היה?
זאת אומרת, בדיוק. אז זאת אומרת, כל עוד התבואה גדלה, אז יכול להיות מצב שבו כל התבן יגיד בשבילי נברא, המוץ יגיד בשבילי נברא, אבל ברגע שאתה קוצרים את התבואה, ודשים אותה, והאדם לוקח את הגרעינים, וזורק את התבן והקש והמוץ, אז מבינים בשביל מי כל השדה נזרע, כן? זאת אומרת, יש מצב שבו עלול להיות שהקליפה, תחשוב שהיא העיקר.
אז מי בדיון פה?
מה? אז לא, אז הוא אומר, זה הייתה הטעות של עשיו. זה מה שהוא אומר. אם עשיו היה נכנע ליעקב, היה נטפל ליעקב, אז זה הייעוד שלו. זה הייעוד שלו. כמו שהתבן והקש, יש להם תפקיד. בטח שיש להם תפקיד. אבל לא בשבילם נזרעת התבואה. יש להם תפקיד. אבל התפקיד שלהם הוא תפקיד שהוא תפל לעיקר. העיקר זה הגרעין. אבל כל עוד התבואה לא נקצרת, עוד לא משתמשים בה, אז יש מקום לחשוב, אולי בשבילם. אבל ברגע שמגיע הסוף, וזה מה שאומר המדרש.
אבל הגרעין הוא צריך את התבן.
בטח שהוא צריך.
אנחנו לא צריכים את
עשיו. זה מה שאומר. הרב המפסי שלך אומר, כן צריכים את עשיו. ביסוד עשיו צריך להיות תפל ליעקב, זה התפקיד שלו, אלא הוא לא מוכן להכיר בתפקיד שלו, הוא לא מוכן להכיר, כן, סדום לבך ישיאך, הוא חשב שהוא העיקר, כן?
אז למה הוא נולד בחוק?
מה? רגע, ובזה יש לומר הטעם שרצה יצחק אבינו, עכשיו הוא רוצה להסביר עם זה, למה יצחק רצה לברך את עשיו? למה יצחק רצה לברך את עשיו?
שתהיה תמיכה יותר גדולה
לי. אז זה מה שהוא אומר. ובזה יש לומר הטעם שרצה יצחק אבינו לברך את עשיו, אגם שהיה יודע שיעקב יותר צדיק מעשיו. אך כוונתו הייתה להאיר את עיניו על ידי הברכות והקדושה שיכניס בו, שידע מה ישלמותו, הכוונה היא מה התפקיד שלו, שבזה הוא יזכה לשלמות. זאת אומרת, המחשבה של יצחק הייתה שאם אני אברך את עשיו באמצעות הברכות האלה, זה לא רק ברכה, אלא באמצעות הברכות האלה אני גם אני אזכה להאיר את העיניים שלו, להבין את התפקיד שלו, כן? אולם לא ידע,
זה תפקיד הוא שהוא יחזור בתשובה בכלל.
לא תשובה, יאיר את עיניו כדי להבין,
שיתפל ליעקב, שיבין
הוא רצה, זאת אומרת שיבין את הייעוד שלו. הוא ידע שהוא טועה, ההפך, הוא ידע שהוא טועה, והוא חשב שבאמצעות הברכות הוא יוכל להאיר את עיניו, באמצעות הקדושה שהוא יכניס בו יאיר את עיניו. אז, אבל אומר כאן יסוד, אולם לא ידע מגסות הרוח של עשיו, שעל ידי גסות הרוח שבו אין לו שום תרופה, כמו שכתוב המידה הזאת של גסות הרוח, כן, גאווה, גסות הרוח היא מונעת אפשרות להאיר את העיניים,
אטימות,
בדיוק, אוטם, כיסוי, אדם לא מסוגל לראות, הוא עיוור, כן? אז הוא אומר
שביטוי אצל הרב, גאווה זו הטיפשות היותר פראית.
נכון, הוא אומר, כמו שכתב בזוהר הקדוש שיש עננים חשוכים, אומר, יש סוג עננים כאלה שהם ענני חושך, שכל אור שנכנס בהם נבלע.
זה החור שחור.
מה?
זה החור עם השחורים.
כן?
מה יש בחלל?
נו.
יש כוכבים.
נו.
שהכבידה, כוח הכבידה שלהם הוא כל כך חזק.
נו.
הם כל הזמן בקריסה פנימית, שגם האור שמגיע, שכאילו מגיע להם ויוצא, הוא לא מצליח לצאת, הוא
נבלע בתוכם.
זה נקרא חור שחור.
כן?
ידוע. יש הרבה כוכבים שהם שחורים לגמרי, לא רואים אותם. למה? כי האור שמגיע להם,
איך אנחנו יודעים שהם קיימים?
יפה. יש דרכים, גם כאילו מודדים מחק, מזהים גופים, ומזהים גופים אחרים שנמצאים איתם באותה גלקסיה, שהם מושפעים מהתנועה שלהם.
כן?
כן, מושג ידוע, כבר לפני עשרות שנים, 20-30 שנים, גילו את זה לפני איזה 40-50 שנה, אולי קצת יותר, זה היה תיאוריה מסוימת, ואז היא הוכחה.
כן?
זה נקרא חור שחור, שאפילו את האור
הם בולים.
הוא בולע.
אז הוא אומר, תראו,
הנה, זה הזוהר, זה הזוהר. עננים, בדיוק.
עננים חשוכים, כן, כן. שכל אור שנכנס בהם נבלע, אומר, והזוהר אומר, זה הפשט בשבע הפרות הרעות בחלום של פרו. רואה את שבע הפרות הרעות
שהם בולעים ולא נראה
ולא נודע כי באו אל קרבנה. מה פשוט ולא נודע כי באו אל קרבנה? הוא אומר יש חושך כזה שגם אם נכנס בו הוא נבלע, נבלע עד כדי כך.
אתה מכירים?
אז הוא אומר, עוקבות קודשו אבי אדמור זצלה, אבננזר, כן, יגיד שזוהי קליפת גסות הרוח. כן? זוהי קליפת גסות הרוח, שאם בא בו מעט קדושה, על ידי זה הוא מתגאה יותר.
כן, כן, כן.
יש אדם כזה, יש מידה כזאת של גסות הרוח, של גאווה,
זה מנפח אותו יותר.
שהקדושה לא רק שהיא לא מסוגלת להעיר אותו. היא ההפך, היא נבלעת בתוכו. ההפך, זה מנפח אותו יותר. זה גורם לו יותר להתגאות. אתה מכניס בו קדושה, הקדושה נכנסת. אבל הקדושה הזאת גורמת לו עוד יותר להיות גאוותן, עוד יותר להיות גס רוח, כן?
אבל הגאווה זה מה שבולט הכי הרבה בבן אדם. הוא לא ראה את זה יצחק?
מה?
זה מה שהכי בולט.
רגע, לא, לא, רגע, רגע, רגע. ולפי זה יובן גם מה שעשיו הוא שאל קודם. למה הוא שאל אותו
דווקא?
כיצד מעשרים את התבן ואת המלח? אז הוא אומר, לפי זה יובן מה ששאלו, איך מעשרים את התבן? המהות שלו הייתה מדברת מתוך הגרון שלו. המהות של עשיו, כמו שהוא אומר, זה גסות הרוח. כשם שחשב עצמו לעיקר, כך הייתה שאלתו על תבן אם הוא נחשב עיקר. הרי כמו שהמדרש אומר, הקש מהתבן, כל אחד אומר, בשבילי נברא העולם. קש זה קליפה. מה זה קש? קש זה השיבולת, הגיבול. הגיבול הזה, יש לו חשיבות. בגלל שהוא נושא את הגרעין. אבל הוא חושב שהוא העיקר. אז לכן עשיו שואל כיסד, אז הוא אומר, זה לא סתם שעשיו שואל על הקש, כן? זה מה שהוא אומר. כשם שחשב עצמו לעיקר, כך הייתה שאלתו על התבן, אם הוא נחשב עיקר וצריך לאסר אותו. שאומות העולם,
אז מה הכוונה לאסר אותו? מה? בשבילו.
לא, הפירוש הוא
נחשב עיקר או לא, אם הוא לא עיקר,
אם יש לו שם של פרי, אז הוא חייב מעשרות. כן? כן?
שואל על עצמו בעצם.
דאומות העולם הם המוץ מהתבן, וכשהחשיב את עצמו לעיקר, אם כן צריך גם את המוץ לאסר. ולפי זה יש לומר גם כן הטעם במלח, שאינו צריך מעשה, כיוון שאינו עיקר. גם המלח, מה המלח? המלח, התפקיד שלו להתאים. ההפך, עיקר האוכל זה האוכל. אתה צריך מלח, בלי מלח האוכל לא יהיה טעים, אבל זה לא העיקר, אי אפשר להפוך את המלח לעיקר. כן? ומזה יוצא לימוד לכל איש שידע שמצד מעשה עצמו, עכשיו הוא אומר מה, כן? ומזה יוצא לימוד לכל איש שידע שמצד מעשה עצמו אינו נחשב לכלום, רק מצד משהו מחובר לטהור. או מחמת חיבור לכלל. זאת אומרת, זה מעניין, הוא רוצה, הרי את מה שכתוב כאן הוא לא כתב, הוא אמר בטיש בסעודה. אז הוא אמר לאלה שישבו לפניו, לתלמידים שלו, כן, מזה יוצא לימוד לכל איש, כן, שידע שמצד מעשה עצמו אינו נחשב לכלום, רק מצד מה שהוא מחובר לטהור, או מחמת החיבור לכלל ישראל, להיות נטפע לכלל ישראל, ומצד מעשיו הטובים גם מעשיו נגררים להיות נחשבים. אבל לא שמעשיו בפני עצמם יש להם חשיבות, כי מי אומר זיקיתי לבבי? מי יכול להגיד על עצמו שהמעשים שלו הם מעשים שהם מעשים זקים מצד עצמם?
זה מה שהשונמית אומרת, בתוך עמי
אנוכי ישב,
תעודת ביטוח.
נכון. הלאה, אז זה נקודה אחת. עכשיו נעבור לנקודה השנייה. העניין, מה שהשתדל יצחק, רואים בפרשה, הפרשה שלנו,
עסק, סיפנה, רחובות,
כן, הבארות שחפר יצחק, מה עניין הבארות? יש פשט פשוט, הפשט הפשוט, חפר באר, הפלישתים סותמים את הבאר והוא חופר אותה מחדש. אבל מה הנקודה? אז על מה זה בא לרמוז? מה המשמעות הרוחנית של הדברים? אז הוא אומר כך, העניין, מה שהשתדל יצחק בחפירת הבארות, הגיד כבוד קודשו אבי אדמור זצלה, שזה היה לפועל דמיוני לסלק את טמטום הלב, כדמיון האפר המחסה על המים שבבטן האדמה. יש מים צלולים, מה זה באר? באר אתה חופר, כשאתה חופר, כן, אתה מגיע למים בתת קרקעים, זה הבאר. אז הוא אומר,
זה בור, ממלאים אותו?
לא בור,
יש באר ויש
בור, יש באר ויש מעיין, יש בור, יש באר ויש מעיין, מעיין פורץ מעצמו, כן, פורץ מעצמו. בור, אתה ממלא אותו, ממלא אותו מים, או מי גשמים, הגשמים ממלאים אותו והמים נמצאים בתוכו. באר אתה צריך לחפור,
ואז הוא מגיע מלמטה.
חפרת, אז
מתמלא מלמטה,
הגעת למים, ואז המים עולים, כן? זה באר. אז הוא אומר, אז מה אבני נזר אמר? אבני נזר אמר, זה הכוונה של הבארות היא, הוא אומר ככה, לסלק את טמטום הלב. החפירה של הבאר, הפירוש הוא כביכול
להוציא את הגאווה.
לא רק להוציא, יש באדם, יש באדם, יש נקודה טובה, יש אמת, יש אמת פנימית באדם, אלא האמת הפנימית שנמצאת באדם היא לא גלויה. יש מצבים שבהם צריך לחפור ולסלק את מה שמכסה אותה, את הקליפות שמכסות אותה, כדי שהיא תתגלה. אז הוא אומר, חפירת הבארות זה משל לעבודה פנימית, עבודה שאדם משקיע כדי לסלק את כל הקליפות שיש בתוכו, כדי שיוכל להגיע אל נקודת האמת שבתוכו, אל הנקודה הפנימית שלו, כן? זה עניין חפירת הבארות, זה מה שהוא אומר. אני אקרא את זה בפנים. שזה היה, הגיד כבוד קודשו אבי אדמור זצ"ל, שזה היה לפועל דמיוני לסלק את טמטום הלב כדמיון האפר המכסה על המים שבבטן הארץ. וכמו שכתב שלמה המלך במשלי, כתוב בפסוק, מים עמוקים עיצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה. הפסוק אומר, מים עמוקים עיצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה.
העיצה היא מקבילה למים עמוקים.
העיצה נמצאת בתוך הלב שלך. העיצה, הדרך שלך, או הדרך האמיתית שלך, נמצאת בתוך הלב שלך. אבל למה זה דומה? זה דומה למים עמוקים שנמצאים במעבה האדמה, כדי להגיע אליהם צריך חפירה. אומר שלמה המלך, מי יחפור? מי יחפור ויגלה לך את העיצה שנמצאת בתוכך? איש תבונות. איש תבונות יש לו את היכולת לגלות לך את האמת שבתוכך. ואיש, זה הפסוק אומר, מים עמוקים עיצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה. איש תבונות הוא יוכל לדלות את המים שנמצאים בתוך הלב. לא כל אדם יכול.
בתוך עצמו זה איש אחר, לא הבנתי.
לא, גם איש אחר לפעמים. או עצמו או איש אחר. איש תבונות הגדלה זה יכול להיות האיש עצמו. הבן אדם עצמו יכול לעבוד על עצמו כדי לגלות את ההיצעה שנמצאת בתוכו, אבל יכול להיות גם מישהו אחר. אם זה איש תבונות, זה יכול להיות גם איש מבחוץ, שמכיר אותך, יודע אותך, ומסוגל לגלות לך את האמת הפנימית שלך. אתה מבין? אז הוא מביא את הפירוש של חובת הלבבות של רבנו בחיי בחובת הלבבות על הפסוק הזה, פירש בחובת הלבבות, הנה תראו מה שהוא אומר, שבלב איש קיימת העצה במציאות, ואיש תבונות איננו מחדש. איש תבונות איננו מחדש, אלא הפירוש שלו, אני אסביר מה שהוא אומר. החובת הלבבות אומר, כדי לחנך אדם, נגיד ככה, לחנך אדם לא צריך להביא לו משהו מבחוץ.
הבעיה והפתרון אצלו.
בדיוק. האמת שלו נמצאת בתוכו. זאת אומרת, חינוך אמיתי זה לא לגרום לאדם להשתנות ממשהו, זה לגלות את התוכן הפנימי שלו. זה אומר, זה אומר חובת הלבבות. הוא אומר, זה פשט בפסוק, כן? זה הפשט בפסוק. מים עמוקים עיצה בלב איש. זה לא מבחוץ, זה לא נמצא, העיצה שנמצאת, היא לא צריכה לבוא מבחוץ. העיצה נמצאת אצלך בפנים. רק מה? אתה צריך להיות איש תבונות כדי לגלות את זה, כן? זה מה שהוא אומר. תירש בחובת הלבבות שבלב איש קיימת העצה במציאות, ואיש תבונות איננו מחדש, אלא מה שמסלק את הכיסוי ועולת הלב, כדמיון חופר באר. עד כאן דבריו. אז הוא אומר כך, ונראה לבאר דיני באברהם נאמר, הפסוק אומר בישעיהו, מי יאיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו. אומר המדרש שהיה העולם חושך ואפלה. כתוב מי יאיר ממזרח, כן? אז אומר המדרש שהיה העולם חושך ואפלה, עד שבא אברהם והאיר להם לידע שיש בורא ומנהיג העולם כולו. וכלשון המדרש בראשית רבה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, עד שאתה מאיר לי, כן? עד שאתה מאיר לי, בוא והאר לפניי בארץ ישראל. והיינו שפתח, אז מה הכוונה? מה הכוונה שאברהם העיר את כל העולם? היה העולם חושך, ובא אברהם והעיר לכל העולם.
מה זה מעיר לי?
מה? עד שאתה מעיר לי, כן, עד שאתה מעיר... מעיר לי, הכוונה, נותן לי אור, בוא ותעיר את כל העולם. בזה המדרש על הפסוק כתוב, לך לך מארצך וממולדתך מבית אביך, הוא שולח אותו לארץ ישראל. אז אומר המדרש, למה הוא שולח אותו לארץ ישראל? אז הוא אומר, כי מארץ ישראל הוא יוכל להעיר את כל העולם. אברהם אבינו, כשהוא יהיה בארץ ישראל, הוא יוכל להעיר לכל העולם. כן?
אז מה הכוונה מעיר לי?
מעיר לי, הכוונה היא כנראה, אני אומר, אני צריך להיות המדרש בפנים, אבל כנראה שהמדרש מתכוון לומר, אתה מעיר
שם הוא לא היה יכול להעיר
לכל העולם.
חלקי,
מעיר נקודה. לך לארץ ישראל, ושם אתה תעיר לכל העולם, תשפיע לכל העולם. בוא והאר לפניי בארץ ישראל. אז הוא אומר, מה הכוונה? והיינו, מה הכוונה של המדרש שאומר מאיר? מה זה מאיר? איזה אור? על איזה אור אתה מדבר? על חשמל? על איזה אור אתה מדבר?
מפיץ את שם השם.
אז הוא אומר לא, פתח את כוח השכל. אברהם אבינו, כן, מפיץ את האמונה. מה הכוונה? פתח את כוח השכל להשכיל ולהיטיב, שתהיה העין רואה שיש בורא לעולם. זאת אומרת, מה פירוש? הוא נגיד בלשון שלנו סיבב את הראש של האנשים, חס וחלילה, אלא מה? הוא פתח להם את העיניים, את העיניים הרוחניות. זאת אומרת, מה שלא היה ברור לפני כן, על ידי זה שהוא בא ובירר להם בשכל, בהכרה, בהבנה, כן? אז הוא לא הביא להם אור מבחוץ. הוא פשוט הוא נתן להם את האפשרות לראות באור
בעצמם,
שלהם,
בעצמם, בשכל שלהם,
בדיוק, את
ההיריון, זה נמצא
באדם עצמו, זה מה שהוא אומר. בוא והאר לפניי בארץ ישראל, והיינו שפתח את כוח השכל להשכיל ולהיטיב, שתהיה העין רואה שיש בורא לעולם. אך יש כוחות החומר שהם נמשכים אחר טבעם, והם גוברים על השכל, ואף שיודע שאין ראוי לעשות, יש מצבים כאלה שאדם יודע שהשכל אומר שאת הדבר הזה אסור לו לעשות, אבל תאוות ליבו גוברות על השכל. ועל זה בא יצחק אבינו, אתם מבינים מה שהוא אומר? הוא אומר ככה, הוא רוצה להראות את החילוק שבין אברהם ויצחק. יש, באמת, לאברהם יש תפקיד,
שכל.
לאברהם יש תפקיד, אברהם, התפקיד של אברהם זה להעיר. להעיר פירושו של דבר לגרום לגרום לאנשים לתת לאנשים להבין, להתעורר, לראות בעיניהם את מה שהוא ראה. זאת אומרת, כמו שהמדרש אומר, עד שבא אברהם היה העולם הולך בחושך ואפלה, הכל היה חשוך, לא ראו שום דבר, לא ראו, הכל היה חשוך, הכל היה נעלם. בא אברהם ופתח לאנשים את הראש, תראו, תשימו לב, כן? איך ישעיהו אומר, כן? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. שאו מרום עיניכם, תסתכלו לשמיים, תסתכלו על הבריאה, תראו מי ברא אלה. עכשיו, אבל אומר השם ישמואל, אבל עם כל זה, גם כשאדם רואה, אבל יש תאוות לאדם, והתאוות גורמות לכך שמתגברות על השכל, הן מכסות את השכל. כאן צריכה לבוא עבודה אחרת. זה בדיוק. כאן צריכה לבוא עבודה מסוג אחר. זאת אומרת, לא מדובר פה על אדם שלא רואה, מדובר פה על אדם שרואה. כמו שאני אתן דוגמה, היום, דוגמה מעשית. אדם יודע, יש אנשים שיודעים שלעשן סיגריה זה לא בריא. הוא מבין בשכל שזה לא בריא, אבל הוא לא יכול. התאווה שלו, המשיכה שלו לסיגריה היא כל כך גדולה שהוא לא יכול להתגבר. אז יש פה שני מצבים. יש מצבים שאדם בכלל לא יודע שסיגריה מזיקה. אז אברהם אבינו בא ואמר, תראה מה שאתה עושה לך, בוא אני אראה לך מה אתה עושה, פתח לו את השכל, תראה, זה מזיק, תראה. ואני אומר, משתמש במשל, אבל יש אדם שיודע שזה מזיק, אין לו בכלל ספק שזה מזיק, אבל התאוות מתגברות. כאן כבר צריכה להיות עבודה אחרת. אתה לא יכול להסביר לו למה זה מזיק. הוא מבין למה זה מזיק. אתה לא תוסיף לו שום דבר. אתה צריך להראות לו איך להתגבר על התאוות. זה עבודה מסוג אחר לגמרי. זה מה שהוא אומר. העבודה של אברהם זה הערה, פתיחת השכל. העבודה של יצחק זה עבודה מסוג אחר. זה להראות לך, גם אם אתה יודע, אבל זה לא מספיק, כי התאוות שלך מתגברות, להראות לך איך אתה מתגבר על התאוות. כאן צריכה להיות חפירה. זה עבודה מסוג אחר לגמרי. זה מה שהוא אומר.
מה זה חפירה?
רגע, הנה הוא אומר, תשמע, אני קרא, ועל זה בא יצחק אבינו. רגע, ועל זה בא יצחק אבינו והוסיף להמשיך יראת השם בעולם, והכניס בלבבות בני אדם מידת היראה. היראה, זה מה שאומר, מחלישה את כוח החומר על ידי שנופל עליו פחד. היראה, מידת היראה מחלישה את הרי התאוות הן באות מהחומר, מהצד החומרי שבאדם, התאוות שייכות לצד החומרי שבאדם. אז, 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 איך מחלישים את הצד החומרי שבאדם? באמצעות הפחד. זה מה שאומר, פחד. זה מה שאומר. על ידי שנופל עליו פחד. כמאמר הכתוב, ובאו בנקרות הצורים ובנקיקי הסלעים, מפחד השם ומהדר גאונו. וזוהי עיקר העצה לסלק את החומר, וזהו העניין והרמז של חפירת הבארות, שהמים הם בעולם. הרי מה, כמו שאמרנו, באר המים נמצאים, בתת הקרקע יש מים, כן? אך צריכים העצה לחפור ולסלק את האפר שמכסה אותם. אז העצה היא המציא עוד אברהם אבינו, העצה ההיא המציא עוד אברהם אבינו וחפר בעירות. שוב, מה זה חפירת הבעירות? לפועל דמיוני, זה משל לסלק את כוחות החומר, אך עדיין לא הועיל בשלמות. מדוע? משום שמחמת כוח החומר שהתגבר על השכל, כדמיון האפר שמכסה את המים. וזהו מה שכתוב בפסוק, שכל הבארות שחפרו עבדי אביו וימי אברהם אביו סיתמום פלישתים, כך כתוב בפסוק, וימלאו מפר. על זה בא פחד יצחק, פחד יצחק לסלק את החומר, כמו חופר בארות שמסלק את האפר. וכל זמן שהיה האור הגדול של אברהם שופע בעולם. אומר, אומר כל זמן שהיה האור הגדול של אברהם שופע בעולם, לא היה כוח לחומר להתקומם נגדו כל כך. אבל אחרי מות אברהם, שלא באה בעולם התחדשות של אור, רק האור שכבר היה, על ידי זה סתמום פלישתים, היינו שגברו כוחות החומר על האור ההוא, ולכך כל הנפש אשר עשה אברהם, כן, הוא אומר, לא נשתייר מהם. כתוב את הנפש אשר עשו בחרן. המדרש אומר, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגייר את הנשים. שואלים כולם, איפה כל הנפש הזאת?
נכון.
אנחנו לא רואים אותם. הוא אומר, אחרי מות אברהם הכל נמוג. אחרי מות אברהם, מדוע? הוא רומז כאן במילה אחת. אור צריך התחדשות, לא יכול להיות סטטי. אור צריך כל הזמן להיות מתגבר. אז כל עוד אברהם חי, באמת היה התגברות של האור, ואז באמת אותם אנשים שהוא צירף החזיקו מעמד. אבל ברגע שאברהם מת, הכל בטל. איך הכל בטל? כי התאוות מתגברות, החומר מתגבר, החומר התגבר.
אבל למה? כי לא היה להם מורה?
כן,
אז יצחק לא היה מורה שלהם?
אז הוא אומר, יצחק העבודה שלו היא עבודה מסוג אחר. מה העבודה של יצחק? העבודה של יצחק זה לא ההערה, אלא העבודה של יצחק זה פחד יצחק. כן? לסלק את החומר מכסה כבר, אבל יצחק יש לו את היכולת לסלק את החומר שמכסה, סילוק החומר באמצעות הפחד.
אבל זה לא היה מחזיק את האנשים, את העירת החטא הזאת,
נכון?
לא,
אתה צודק, אתה צודק.
זה,
אבל, לא, אבל לכן הוא אמר בהתחלה שלמעשה ההערה הייתה קיימת אחרי שבא אברהם והעיר, אז ההערה כבר קיימת. זאת אומרת, זה כמו שנתנו במשל של הסיגריה. כל אחד יודע, אדם יודע שסיגריה מזיקה. הוא יודע, האמת ידועה.
זה אברהם שגילה את זה.
אחרי שאברהם גילה, אז כבר כל העולם יודע, מכיר את הבורא. אלא מה? גם אם אדם מכיר את הבורא, אבל התאוות מתגברות. התאוות מתגברות על האדם. אז בא יצחק ומסלק את התאוות, וכשהתאוות מסלקות, אז ממילא יש אור. האור הזה זה כמו המים של הבאר. המים של הבאר נמצאים, אתה צריך רק לסלק את האפר. ברגע שהאפר יסתלק, מה? זה מה שהוא אומר, פחד מסלק את ההשפעה של החומר. כן? היינו שגברו כוחות החומר על האור ההוא, ולכך כל הנפש אשר עשה אברהם לא נשתייר מהם, מחמת שלא קיבלו מיצחק את הפחד מהשם, וכמו שנבואר בילקוט, ועל זה בא יצחק וחזר וחפר את אותן הבארות אשר סתמום פלישתים. הלאה.
אבל איזה בארות האלה?
לא, אז הוא אומר, הבארות הם משל. זה מה שהוא רוצה להסביר.
אבל זה לא אותם בארות באמת.
מה?
זה לא אותו מיקום.
זה לא משל. לא, לא.
אפשר גם וגם. זה גם.
הבארות זה משל.
הוא חפר בבאר שבע.
הבארות זה משל. זה מה שהוא רוצה להסביר.
עסק, שטנה ורחוק.
כן, כן. זה משל. הלאה, קטע שלישי. בעניין הברכה שברך יצחק את יעקב, יש להתבונן שאפילו אם נאמר, אפילו אם נאמר שחשב שעשיו הוא צדיק, אבל על כל פנים הלא לא מצינו שחשב את יעקב לרשע חס ושלום. זאת אומרת, הוא אומר, נניח אפילו שעשיו, כן? מקודם היה לו הסבר אחר. ההסבר הראשון שראינו זה הסבר מסוג אחד. עכשיו הוא הולך להסביר באופן אחר, באופן שונה. כן? הסבר שונה. נניח אפילו שבאמת נקבל את ההנחה, כמו שאתה קורא בפשטי המקרא, בפשטי הפסוקים, שיצחק הוטעה על ידי עשיו. זאת אומרת, הוא באמת טעה בעשיו. הוא חשב שהוא צדיק. נניח. אבל שואל השני שמואל, בסדר, חשב שעשיו הוא צדיק, אבל למה? אבל יש לו עוד בן. יש לו עוד בן. הבן הזה לא כתוב בשום מקום שהוא חשב שהוא רשע. כן? הוא ידע שהוא, לכאורה, כתוב יעקב אשתם יושב ואוהלים, היה לו בן שהוא צדיק. אתה יכול לחשוב שגם עשיו צדיק, אבל יש לך עוד בן שהוא צדיק, יש לך שני צדיקים.
ביי, אבל אחרי הברכה שהוא נתן לו, מה היה נשאר ליעקב?
או, אז זה מגדיל את הקושייה, זה מה שהוא אומר. בעניין הברכה שברך יצחק את עשיו, יש להתבונן שאפילו אם נאמר שחשב שעשיו הוא צדיק, אבל על כל פנים, לא מצינו שחשב את יעקב לרשע חס ושלום. ואם כן, למה לא השאיר לו אף ברכה אחת? אף ברכה אחת. והרי כשאחרי שהוא מברך את יעקב, בא אליו עשיו,
הברכה אחת היא לך,
הברכה אחת היא לך, איך יכול, אז אם את עשיו אומר לו הברכה אחת היא לך, זאת אומרת הוא הבין שגמרנו, הרי הוא אומר לו גם ולך מה אעשה, נתתי לו את הכל ולך מה אעשה בני, הרי זה יצחק אומר לו, מה אעשה?
זה מה שלמדנו על ולאום מלאום יאמץ עם חרבה המלאה.
כן.
אין חצי חצי.
או, אז, אבל זה זה מגדיל את הקושייה. זה מגדיל את הקושייה, זה אומר.
כן, אבל זה בעצם הנבדל.
לא, אבל רואים מכאן שבאמת לא הייתה לו עוד ברכה. לא הייתה לו עוד ברכה.
זה בעצם...
נכון. הרי הסירה יותר, תראו איך שמסביר. אז הוא אומר, ואם כן, למה לא השאיר לו אף ברכה אחת? ולמה כשאמר לו עשיו, לא הצלת לי ברכה, ואמר, אין גביר שמתיב לך, משמע שלא השאיר לשני שום ברכה. אז הוא שואל, נניח אפילו שאתה חושב שעשיו הוא גם כן צדיק, אבל יש עוד בן. הבן השני לא שמענו שהוא רשע. איך אתה לא משאיר לו ברכה?
זאת אומרת שהוא לא חשב שעשיו הוא הייעוד של, שהייעוד של עשיו זה להיות תפל ליעקב.
נכון, אמרתי עכשיו יש הסבר אחר, זה לא כמו ההסבר הראשון שראינו, הוא מציע עכשיו הסבר חדש, לא כמו מה שאמרנו בהתחלה. בהתחלה אמרנו דרך אחת, עכשיו הוא אומר עוד דרך, תבין, הוא מציע עוד דרך להבין. אז הוא אומר גם קשה קושיית המפרשים, למה עוד קשה? למה לא ברכו תכף בברכת אברהם? הרי כתוב, בסוף הפרשה כתוב, כשאחרי שהוא מברך את יעקב, ואחרי שעשיו בא אליו וטוען, לא הצלת לי ברכה, אז הוא גם מברך את עשיו, נותן לו את השיריים, מה שנשאר לו. אחרי זה כשרבקה אומרת ליצחק שצריך לשלוח את יעקב שמה הוא יהרוג אותו, אז יצחק נותן ליעקב את הברכה של אברהם,
גם ברוך יהיה,
נותן לו גם את ברכת אברהם. נותן לו את ברכת אברהם, משמע שבהתחלה הוא לא נתן לו, הוא נותן לו את זה עכשיו, בסוף כשהוא מברך אותו שהוא הולך לחרן שהוא צריך לברוח, אז הוא נותן לו את ברכת אברהם. שואלים המפרשים, למה הוא לא נתן לו את זה מיד? למה הוא לא נתן לו?
כי הוא רוצה לשמור ליעקב.
רגע, תשמע מה שהוא אומר. גם קשה קושיית המפרשים, למה לא ברכו תכף בברכת אברהם? אז הוא אומר, על כן נראה, שימו לב איך שהוא מסביר, שחשב יצחק שהם כגוף אחד. זאת אומרת, הוא אומר,
התאומים הם כגוף אחד.
כן, שהם כגוף אחד, והם כמו השבטים של יעקב. כמו שאצל יעקב יש 12 שבטים, שכל שבט יש לו תפקיד. אבל כולם גוף אחד. כולם עם ישראל. אז על כן נראה שחשב יצחק שהם כגוף אחד, והם כשבטי יעקב, אשר כל י"ב השבטים הם כגוף אחד, וכלל כולם בברכה אחת. זאת אומרת, זה שהוא לא מברך גם את, הוא לא משאיר ברכה ליעקב, הפירוש הוא ככה, כי כשהוא בירך את עשיו הוא בירך גם את יעקב, הוא לא חשב שהם שני כוחות מתנגדים, הוא חשב שהם באמת יחד. לשניהם יש תפקיד, הם המרכיבים של עם ישראל יחד, גם עשיו וגם יעקב. אז שהוא מברך את עשיו, זה לא ברכה רק לעשיו, זה ברכה גם ליעקב.
אז לא היה בעיני יצחק, לא היה כזה מאבק בין,
כן, ככה, לפי הפירוש הזה, זה מה שהוא רוצה לומר. שימו לב, תראו מה שהוא אומר, שחשב יצחק שהם כגוף אחד, והם כשבטי יעקב, אשר כל י"ב השבטים הם כגוף אחד, וכלל כולם בברכה אחת, כמו שכתוב בראשית על יעקב אבינו, איש אשר כברכתו ברך אותם. אז אומר רשי, מה זה איש אשר כברכתו? למעשה הברכה שהוא נתן לכל אחד ואחד משייכת לכולם. כן. נכון? הוא כמו בני מנשה, יעקב אומר על שם אחיהם יקראו בנחלתם, ובכן אין נפקמינה למי לברך, אם ליעקב אם לעשיו. כשאני מברך את עשיו אני מברך גם את יעקב.
למה למשמש אותו?
רגע, אחר שלא הייתה כוונתו רק, כלומר כל עניין הברכה לעשיו הייתה שהוא יהיה הצינור המשפיע שעל ידו יהיו נשפעים הברכות. ואחר שהיה עשיו הבכור, כיוון שעשיו הוא הבכור, רצה לברך אותו שהוא יהיה הצינור, אבל הצינור להשפיע ברכה לא רק לו אלא גם ליעקב. דרכו הוא מברך את יעקב. הכל ישניהם יחד. והברכות הלו לא יהיו דווקא לא לבדו, אלא גם ליעקב, כמו שנתבהר לאל. אז מה קרה? מה קרה?
המחירה של
הבכורה.
אני לא יודע.
הוא לא ידע מכל הסיפור.
הכל פעמים, לזה הוא לא מתייחס. הוא אומר, אבל הכל ישניהם יחד. והברכות הלו לא יהיו דווקא לא לבדו, אלא גם ליעקב.
הוא לא ידע, הוא לא ידע.
אבל אחר, אבל מה קרה? מה קרה? מה קרה בסוף? אבל אחר שנודע לו שעשיו הוא היפוך יעקב. זאת אומרת, היה שלב שבו יצחק רואה שהתפיסה שלו לא נכונה.
מתי זה קורה?
מתי זה קורה? כשעשיו מגיע, הרי כתוב
ויחרד יצחק חרדה של גיהנום,
שראה גיהנום תמונה, גיהנום פרוסה תחתיו.
איפה זה? איזה שלב?
בשלב שעשיו מגיע כתוב ואומר לו שאחי לקח את הברכות. אחי לקח את הברכות. אז הוא מתוודע על העובדה שפה יש את הכל. אתם יודעים מה שקרה לו? עד היום הוא היה בדיוק, עד היום נפל לו הסימון, עד היום היה בטוח שהם שניהם אחים, הם שניהם צדיקים, הם שניהם צדיקים, וכשאני נותן לבכור אני נותן גם לשני. פתאום התברר לו לא, הם לא שני אחים, הם בכלל לא.
זה גם פותר את הקושיה תמיד, למה אין אף מילה של ביקורת מצד יצחק על רבקה? איך היא עושה לו את התרגיל הזה?
מי אמר לו שיעשה?
מי עושה כזה? מי עוד בבית?
מתברר, פתאום הוא תפס שיש פה שני אחים שהם לא יחד, הם מתנגדים אחד לשני, הם מתנגדים אחד לשני, וזה בא לידי ביטוי בסוף הפרשה שהוא רואה שעשיו רוצה להרוג את יעקב. כן?
אבל הוא ידע שהוא לא צדיק.
מה? לא, לא, צדיק. זה מה שהוא אמר.
הוא חשב
שהוא פוטנציאל. לא, בשלב הראשון הוא היה לא חשד בעשיו שהוא לא צדיק. אבל אחרי
לא ראה את הנשים שלו שהם גרים איתו ושהם עם הקטירות עבודה זרה וכל זה.
יכול להיות, אבל הוא חשב אולי זה לא יצחק, זה לא עשיו, נפל בפח, אני יודע. כן? זה אנשים, זה לא
הוא. הוא התאה אותו גם עם אנשים, הוא הביא אחת שקוראים לו יהודית.
נכון.
הנה, אבל אחר שנודע לו שעשיו הוא היפוך יעקב, אם כן, הלא לא היו הברכות לשניהם יחד. אתם מבינים? זאת אומרת, הרי מה שעומד, הרי אם הם שניהם יחד, אז הברכה שהוא נתן היא לשניהם. אבל אם הם לא שניהם יחד, ומתברר לו שהוא ברך את יעקב, אז מתברר לו גם שהוא לא ברך את עשיו. כי הרי ההנחה ש... הרי באמת אין אף קמינה את מי הוא מברך. הוא ברך את הבכור, כי הבכור דרכו הוא הצינור, אבל הוא רוצה לברך את שניהם. אבל ברגע שמתברר לו שיעקב קיבל, ואז מה הוא רואה? הוא רואה שיעקב ועשיו הם שני כוחות מתנובדים אחד לשני. זה אומר שהברכות שהגיעו ליעקב לא הגיעו לעשיו בכלל.
ולא יגיעו,
זה מה שהוא אומר. לכן אמר, אין גביר שמתים לך. זאת אומרת, כל עוד אתה איתו יחד, אז הברכה שהוא קיבל זה גם אתה, אבל אתה עכשיו בא ואומר אתה בכלל לא איתו יחד. זה מה שבא עשיו ואמר, עלולי לא עצל את הברכה. למה? מה הוא גילה לו? מה פתאום? זה הוא, זה לא אני.
מי אומר ברב יעבוד צעיר?
מה קשה?
מי אומר ברב
יעבוד צעיר? זה שם
ועבר, ותלך לדרוש את השם. כן, אז כתוב שנגלה לה כן, שני, כן,
זה לא על עשיו ויעקב?
זה על עשיו ויעקב.
אבל יהיה לך לשאול את מי, את שם.
אבל זה לא יצחק אומר לה, זה הפסוק אומר, השם אומר, כמו שהוא אומר. כן? ותלך לדרוש את השם, אומרים חז"ל, כן? אז כתוב ככה, אז הוא אומר, לכך אתה, אז אתם מבינים מה שקרה פה. בשלב הראשון הוא חשב שהוא מברך את שניהם. ברגע שבא עשיו ואומר, עלולי לא עצלת ברכה, הפירוש הוא, אני זה לא הוא. אז עשיו מודה לו, אני זה לא הוא. אז הוא אומר לו, אם ככה, אין גביר שמתים לך. זאת אומרת, עד עכשיו חשבתי שאתם יחד, אז כששמתי אותו גביר, אז גם אותך גביר. אבל ברגע שאתה אומר שאתה זה לא הוא, אז הפירוש הוא שהוא גביר לך.
אבל אז מתברר בעצם, זה כמו הפירוש הראשון, מתברר שהוא תפל, יעקב, אתה אומר, אתה לא תפל, אז...
אז רגע, ולכך אתה, הוא שאל קודם, הביא את קושיית המפרשים, למה רק בשלב הזה הוא נותן את ברכת אברהם ליעקב? אז אומר, לכך אתה הוסיף לי יעקב ברכת אברהם. מדוע? משום שעד עכשיו הוא חשב שהם גוף אחד, אם כן לא היה צריך לפרש ברכת אברהם. מדוע? אחר שהם שניהם זרעו. אם כן, למי שייכת ברכת אברהם? לא, אין צורך להגיד, הרי ברכת אברהם היא לזרע שלו. אבל אחר שמתוודע לו על ידי הגיהנום שנכנס עם עשיו, שהוא ההפך של יעקב מכל וכל, והוא רשע. עכשיו, כשנכנס עשיו לבקש את הברכה, הוא נכנס, הוא אומר, מה זה ראה גיהנום פרוסה תחתיו? אם עשיו נכנס גיהנום, אם עשיו נכנס גיהנום, הוא רואה שהבן אדם הזה רשע, הוא מרגיש שהבן אדם הזה רשע. עד עכשיו הוא לא הרגיש שהוא רשע, הוא היה בטוח, כמו שהוא אומר, שהוא צדיק. אבל פתאום עכשיו נכנס איתו הגיהנום. מה זה נכנס איתו הגיהנום? אתה צריך להבין, הרי מקודם כתוב, ראה ריח פני כריח, כריח שדה אשר ברוך השם, אומר לך, הוא חזל, ריח גן עדן. אם יסף בא גיהנום, אז הפירוש הוא אומר, וצריך לשים לב, אם יסף נכנס הגיהנום, עכשיו, עד היום זה לא היה ככה. עד היום הוא לא הרגיע, לא בא איתו גיהנום. פתאום עכשיו בא איתו גיהנום. אז הפירוש הוא, מה המשמעות? אז אומר השם ישמעאל, עד עכשיו הוא לא היה מודע לעובדה שהבן הזה הוא רשע. עכשיו הוא רואה שהוא רשע, וזה מברר לו למפרע שבאמת הברכה הגיעה רק ליעקב ולא לו. אז הוא אומר, אם ככה, אז צריך,
מיד ברכה,
ברכת אברהם זה דווקא לא, זה לא לעשיו, הוא לא הזרע של אברהם. זה מה שהוא אומר, כן? אבל אחר שנתוודע לו על ידי הגיהנום שנכנס עם עשיו, שהוא ההפך מיעקב מכל וכל, והוא רשע, אם כן היה ירפן תתקיים בו ברכת אברהם חס ושלום. ולכן בירך את יעקב דווקא בברכה זו, שלא יהיה לעשיו חלק ב...
פילי פלאות.
פילי פלאות, נכון?
זה סיבוב. רבקה בכלל סיפה ליצרק שרב יעבוד צעיר?
לא, לא.
היא הסתירה.
מה?
היא הסתירה.
לא יודע. זה, בכלל, היחסים שבין רבקה לישב ויצחק הם צריכים הסבר. כן? רואים פה סדר מיוחד של הנהגה. איך היא מתנהגת. כן? כל ההנהגה.
רואים ביניהם אפילו קמצוץ של ויכוח. זוגיות מופלאה. יצא שרה ואברהם, אנחנו רואים ויכוח. אצל יעקב ורחל רואים.
נכון.
ופה?
לא, אבל דווקא פה מההתחלה, כאשר היא מגיעה ל... עם אליעזר, אז היא נופלת בשותקת.
כן, כן, כן. היא מתבטלת כלפיו.
אין ויכוח.
ותיפול מעל הגמל. הנפילה הזאת היא נפילה של התבטלות.
ויצחק מבין מיד מזאת. רבקה חוזרת. החלה, האו הנר.
כן, הכל חוזר. ודאי, ודאי.
מיד...
כן. טוב, זה יפה מאוד. הרעיונות שלה יפה מאוד. טוב.